ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2 סרי.
בוקר טוב. בוקר מתוח מאוד, מתוח מאוד, שבוע מתוח מאוד, ימים מתוחים מאוד, הכל ככה על הקצה. ישראל בתקופה...
מה שלומך באופן אישי, לפני ישראל והכל?
תראה, באופן אישי תקופה לא מי יודע מה, אבל... אבל אין ברירה, אני צריך להיות עסוק, לקחתי לי למטרה להיות עסוק, אם אני לא אהיה עסוק...
טובים.
אנחנו טובים, כן, ויש עכשיו, אתה יודע, אתה חייב, זה, אתה יודע, דיברתי עם לא מעט הורים שקולים, אחרי האסון שלהם, וזה, אתה יודע, לא לכולם יש את הכוחות לקום בבוקר ולצאת מהמיטה, אבל אם אתה יכול לקום בבוקר ולצאת מהמיטה, אז תשתדל להיות במשך כל היום עסוק.
כן.
כי אחרת אתה שוקע. אבל אתה יודע, בלילה היה משהו שככה, בוא נגיד כך, קצת שישע אותי. שלומי
באופן אישי גם טוב, תודה רבה
אחי. כן, סליחה.
סתם,
סליחה. אז מי שלא רואה, מי
שלא צופה... אני צוחק, נו, לא.
יהודה, לא. א', אני מתנצל על קירות ה...
קבאי, מנחי, לא, הוא בסדר.
יהודה, אתמול, בעודו רוכב על אופנוע, מישהו התנגש בו, זרק אותו מהכביש, הותיר אותו חבול ופצוע אמיתי, הוא כאן יושב לידי חבוש, מדדה.
כן.
זה עבירה פלילית לכל דבר ועניין, מה קרה?
יותר, אמרתי, נורא מסכן ואני צריך הרבה מאוד לייקים, אז מי שיכול שזה לא סתם. האמת, תשמע, נס גדול, ברק, זה וואו. אתה נוסע, חזרתי מכיכר החטופים, כביש ז'בוטינסקי, בני ברק, נוסע בנתיב שלי, מישהו חסר סבלנות, בום, לוקח שמאלה, מעיף אותי. אבל מעיף אותי אגרסיבי. עכשיו, בדרך כלל, אתה יודע, זה לא תאונה ראשונה, למרות שאני נוסע עם שלושה גלגלים, אני מאוד זהיר ומאוד נוסע לאט, מישהו מעיף אותי. עכשיו, בדרך כלל, אתה יודע, אני מנסה לקום, דבר ראשון, אתה בודק שהרגליים בסדר, שאתה זה, ואני מנסה לקום, ואני קולט שאני לא מצליח לקום.
וואו.
אני מסתכל סביבי, הברקס, אני אחסוך ממך, תקוע לי בתוך היד, כאילו נעץ לי את הידית של הברקס של האופנוע בתוך היד. ואתה שוכב, עכשיו, אוקיי, מה זה? ואז מתחילים, אתה יודע, בני ברק, תוך שנייה, מלא אנשים, ואני רק צועק, אמבולנס, כאילו רק זה, מישהו בא להרים את האופנוע, אני אומר לו, אל תרים, החפץ זר בתוך היד, אל תרים. כשאתה יודע, שלא התחיל לדבר מחוצה וזה, בקיצור, מלא אנשים וזה, נרגעתי, ראיתי שהכל בסדר, אנשים
כמה קדושים. כמה זמן הגיע אמבולנס?
מה זה?
תוך כמה זמן הגיע?
סיפור של דקה כבר היו, איחוד הצול, כל המתנדבים של בני ברק בשניות קופצים עליך, זה מדהים, המהירות. 5 דקות אחר כך כבר אמבולנס וזה, אתה יודע, ראיתי שהכל בסדר, שולח לי אחד המתנדבים, זיהיתי אותך, ראיתי אותך, והכי מגניב שביקשת את השוארמה מהאופנוע. היה לי, קניתי שוארמה בדרך הביתה. ואני שוכב על הרצפה, אומר, חסר לך משהו? אני אומר, תשים לי את הטלפון בתיק, תשים את המפתחות בתיק, והכי חשוב, באופנוע, בכיסא, יש את השוארמה בחיית, חבל עליה. אבל אתה יודע מה הכי מרחיס אותי בסיפור הזה? הבן אדם ברח.
ברח.
בוא נעפת, היה בום.
סיפרת לי ש...
אז דרך אגב, אתמול הייתי במצלמות. אתמול הלכתי לראות במצלמות של החנויות ליד.
לא זיהית.
אין שום דבר. אני מבקש מהעירייה. אני ביקשתי, בוא נראה, לא יודע איך...
לא, אתה צריך להגיש בקשה מסודרת מהעירייה.
לא יודע, אבל עזוב, תהיה מנש, בואו, פגעת. וואלה, בסדר, טעית, אני מבין. חלאה,
עבריין, מי שעושה את זה.
לא יודע, אפרופו, אם מישהו ביום שלישי בערב ראה אופנוע מתרסק על הרצפה בז'בוטינסקי וראה מי עשה לו את זה, איזה GMC שחור או איזשהו רכב שחור גדול, נצרו קשר בפרטים, מה שנקרא. זהו, זה ברמה האישית, ברמה הלאומית. ברמה
הלאומית. התחלתי להגיד שהיה לי, אתה יודע,
יש לי גם משהו חשוב לדבר עליו.
הייתי פוש בבוקר, דאגה ולחץ בקרב מאות אלפי, אני יודע, עשרות אלפים של ישראלים שקיבלו הלילה הודעות אס-אמס מכל מיני הקרים, יותר נכון להגיד קאקרים איראנים ששלחו. אז אני גם הייתי בין...
לייק לקאקרים, נתת פה.
בין אלה, כן, בין אלה שקיבלו, ואני אומר לך...
אז מה כתוב? מה כתוב? צפר.
אין סיבה לשום דבר שכרוך בהומור בתקופה הזאת. אם היה דבר מצחיק בתקופה האחרונה, זה...
מה הם כותבים? נו, הרסת אותנו.
עם מיליון שגיאות כתיב, להיפרד מהאהובים שלך, אבל אל תדאג, אתה תחבק אותם בגיהנום בעוד כמה שעות, חכה, יש עוד. התראת חירום, יש להיכנס מיד לתרחב המוגן.
לתרחב.
לתרחב המוגן, ועוד כאלה.
נכנסת לתרחב שלך? כן,
בקיצור, חבר'ה, אני פונה כאן לאותם לצנים. זה בסדר, אתם זה, איך אומרים, גם כן איזה ניסיון להתקפת, התקפה שכנגד, אבל רבק, אתה כבר שולח הודעות, אתה משקיע, הגה, כך, תן את זה למישהו שיעבור על הטקסט, יתקן טעויות, לא, זה...
תרחב, מה אתם, ילדות?
תרחב המוגן.
תראה את הפער במקצועיות.
אני לא יודע, באמת אני אומר, אני לא שופט אף אחד, בעלה זה לא גרם, זה יותר לכיוון יצחיק, אבל בסדר.
אם כבר נגעת באירוע הזה של המקצועיות, תראה את הפער, דרך אגב, בין הפקקת לשלוח אס-אמס וגם אותו אתה עושה טעות, לבין הפעולה הבאמת, אני לא חושב שיש עוד סופרלטיב שלא נאמר.
של ליכטנשטיין,
של ליכטנשטיין. לא יודע של מי, זה לא באמת חשוב של מי, אבל על זה רציתי לשתף אותך בהתרחשויות השבוע. תקשיב, תקשיב שנייה, רגע, תן לי רגע, תן לי אחר כך.
כן.
כי אני יושב ביום שלישי בערב מול הטלוויזיה, עוד לפני שנסעתי לכיכר. בקיצור, יושב מול הטלוויזיה, אתה יודע, אחרי צהריים מתחילות הידיעות האלה, זה, תקשיב, אירוע פנומנלי. תנכי, מטאורי, אין לי מספיק, בהוליווד מדבר, באמת, אחת הפעולות הצבאיות הגדולות ביותר באנושות כולה, בסדר? עכשיו לא יודע מי עשה את זה, אבל לא יודע. מסתכל בטלוויזיה, פותח, תקשיב טוב, כי אחר כך חזרתי לזה, עשיתי אחורה, ואספתי לך כמה מהציטוטים של מה דיבר הפאנל באותו רגע, שבו ככל הנראה אנחנו צריכים הכי להרים בעולם, הכי להטריף, הכי... אני לא מדבר על ללכת לחלק בקלאות ולשמוח וליצול, כי אז הזכירו שזה...
זה האויבים שלנו.
כן, אנחנו לא כמוהם, יאללה, 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 יאללה.
לא, אנחנו לא מחלקים בקלאות, אנחנו לא רוצים להיות כמוהם.
אפשר לחלק גפילטה?
מה, הם מוסה לחיפוי?
לא, 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 מהם. אנחנו צריכים לצאת לחלק גפילטפיש וקוביות קטנות של רגל קרושה. זה אנחנו. וזה, במקום באמת לשמוח, לצהול, להקדיש את כל המהדורה שלך, לאיזה מדהים, ואיזה זה, ולנתח, וכמה שנים עובדים דבר כזה.
נו, נו, נו,
שים לב, שים לב. הכל מוריד, הכל רע, הכל מבאס. יש פרשן, יושב, אני לא אגיד שמות, זה חברים שלנו. מצד אחד פעולה יפה, מצד שני צריך לשאול, מה התכלית האסטרטגית של מהלך כזה? בסדר, פרשן אחר. אני צריך לשאול, האם מישהו שמקבל את ההחלטות שוקל את הכל? אולי יש לו שיקולים פוליטיים, בסדר? עוברים לפרשן הבא, כולם כזה, אתה יודע, גם זה האווירה, זה הרשת פנים הזאת, המבואסת הזאת. רגע, רגע, רגע. האם מדובר בפעולה מתוכננת, או שחיזבאללה זיהה ששוב ישראל עסוקה בעצמה? רגע, חכה, תן לי רגע לסיים. אני שומע שאתה נותן לי עינון פה לסיים, טוב, טוב. תן לי עוד דקה, בסדר, קח אחורה, שתי קפה. האם ישראל שוב עסוקה בעצמה בעניינים פוליטיים, בסדר? עוברים לפרשן הבא. האם הסתבכנו? אולי רצינו להסתבך? אני נשיב, זה ציטוטים אחד לאחד. האחרון, אני רק מקווה שזה לא קרה בגלל זה, ואז אומרים לפרשן צבאי, ואז הוא אומר, הפעולה באמת מדהימה, זה כירורגית נפלאה, אבל אנחנו גם מדשדשים בעזה. זאת אומרת, כל מה שצריך לעשות עכשיו באמת, נעשתה פעולה הירואית, מדהימה. לא יודע פטה, לא פטה, לא ישראל, ליכטנשטיין, לא מעניין אותי מי. אבל כרגע, 2,000, 3,000, אלפים מאויבינו ניזוקו באופן מדהים. במקום שאנחנו באמת נצא לחלק גפילטפיש, יושבים אנשי האולפן ומבאסים ומורידים, ואני לא אשתמש במרעילים כי זה חבר שלך עושה, אבל למה כל... אתה יודע מה? אתה יושב שם באולפנים האלה היום, yeah. יש תחושה שאני רואה אותך לפעמים, שכאילו אם יהיה שם מישהו שיגיד משהו טוב, הוא כאילו, הוא מיד לא יזמין אותו.
אז תן לי להגיד...
מיד לא זה. מיד אתה חייב לשבת באולפן, וגם אם אתה אומר משהו טוב, תכף אני אשמיע לך את בן כספית, גם אם אתה אומר משהו טוב, מיד, 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 חייב להגיד גם
בצורה.
שיקולים אסטרטגיים, אולי פוליטי, אולי... תפסיקו להוריד, תפסיקו, אני מבין שנתניהו הוא יורש הממשלה, ואני מבין שזה נוגס באנשים, אני מבין שכנראה, אולי, אם בטעות, זה איכשהו קשור למדינת ישראל, זה אולי עלול לתת קרדיט, אבל המחלה הזאת, הרלביסטיות הזאת שאומרת, רגע, אני צריך לשבת באולפן
ולהוריד. שמענו, הבנו, טוב, מספיק, שים נקודה.
לתרעל את כולם, בגלל זה אנשים נסגרו את הטלוויזיה. מעולם, אני אומר לך,
מאז שהתחלתי לשדר אותך, איתך, אני לא זוכר כמות כזאת של קשקושים הזויים, כמו הקשקוש עכשיו שנסעת.
מה הכניס לך?
אני יושב באופן קבוע באותם מקומות שאתה מלין עליהם. ואני אומר, כן, אני יושב, אני...
איך אתה יודע אם דיברתי 12-13-11?
מה התכוונת?
לא הזכרתי, ממש לא, אתה לא יודע.
אתה אמרת לפני שתי דקות, אתה יושב במקומות האלה.
אני אומר, אתה יושב באולפנים האלה. אולפנים, לא התכוונתי לאיזה ערוץ.
אתה לא יכול להגיד, אתה יושב באולפנים האלה, וכשאני אגיד לך, כן, אני יושב באולפנים האלה, תגיד, אני לא יודע למה התכוונת. אתה סותר את עצמך.
לא, לא, אני לא סותר את עצמך.
אז אני אומר לך, בתור מי שיושב במקומות האלה, אני אומר לך, לא יודע מי ביצע את זה, אבל מי שביצע את זה,
מקריא לך אחד לאחד, סרי.
זה פעולה פנומנלית, מכת אנכית, מדהים, משלהב את הדמיון. אם מישהו היה בא עם תסריט כזה להוליווד, היו אומרים לו, אדוני, קח את התסריט ולך קיבינימט, זה בדיוני, זה לא אמיתי, לא יכול להתקיים דבר כזה. העולם בהלם, כולם כאן באמת מתפעלים, אבל בד בבד עם זה, עם הפעולה המדהימה הזאת, אתה תוהה, כולנו, אתה יודע, אנחנו בבוקר הזה יש התקדשות נוספת בצפון, בדרום לא גמרנו, בד בבד עם הקומפלימנטים, אי אפשר אפילו להתחיל עם כמות הסופרלטיבים צריכים לשפוך על פעולה מדהימה כזאת. יש לך במצב האסטרטגי עדיין בעיה, ואנשים מדברים על זה, אבל עוד פעם, פעולה מדהימה, פעולה גדולה, פעולה מצוינת. מי שעשה את זה, ולא משנה מי עשה את זה, יבורכו הידיים, יבורך הראש, יבורך עוד דבר, יבורך ההשכלה, ההשכלה, הלימודים, הלימודי מחשב וכל סוג של לימודים שאפשרו לאנשים, לאותם אנשים שאף אחד לא יודע מי הם, להגיע לכאלה יכולות. כן, ההשכלה, הלימודים, על השבט וללמוד, וזה הערך המוסף שהיה לנו כל השנים על פני כל אחד כאן באזור. באמת יכולת התעוזה, כל הדברים האלה, ולכן, אבל אני אומר עוד פעם, גמרת את זה, וזה כנראה עוד לא נגמר, אף אחד לא יודע לאן אנחנו הולכים, ומה היעד, ולאיפה אנחנו הולכים בצפון, ואיפה הולכים בדרום. ואני, זה מוביל אותי, אחרי שאמרתי לך את כל...
תחליף לי נושא, כי יש לי עוד משהו בנושא הזה.
ואני אומר לך עוד פעם, גם אחרי שאמרתי את הפרגונים, בניגוד למה שאמרת, אין לי ספק שיזמינו אותי לכל המקומות, באותו קצב, וזה קשקוש מה שאמרת. עכשיו, למה אני... וזה מוביל אותנו מיד. אנחנו גם ככה כבר מציינים, לא חוגגים כמובן, מציינים אותו שנה למלחמה, ואנחנו נמצאים בנקודת זמן שהסלמה היא בכל, אתה יודע, גם ביחס לשנה האיומה שעברנו, היא בנקודת רתיחה, ולכן על אחת כמה וכמה. להיכנע לגולדקנופ, להיכנע לגולדקנופ.
או, איזה פיקציה, איזה כיף שהכנסת לזה.
להיכנע לגולדקנופ, שלפני שבוע וחצי, שבועיים, כמעט דרש מראש הממשלה להזיז את שר הביטחון, כי הוא רוצה את חוק הגיוס, בתקופה כזאת, להחליף שר ביטחון, זה דבר לא נורמלי. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם אינסרט. עזבו אותי, אני לא כתב צבאי, הייתי כמה שנים במשרד הביטחון, אבל אין לי את היומרות לדעת כל דבר, כמו שחלק מחבריי בקיאים יותר. בוא נשמע מה אומר אלון בן דוד על האפשרות באמת הנועלת. אין לי הגדרה נכונה לדבר הזה, להחליף שר ביטחון, אלוף במילואים, אלוף פיקוד דרום לשעבר, מועמד לרמטכ"לות, גיבור ישראל, אדם שכבר שנה בתוך העניין, שהצבא מקבל אותו ועובד בשיתוף פעולה עם מלא מצב, והאמריקאים רואים בו את הגורם היחיד שאפשר לדבר איתו בממשלה הזאת, אז מכל האנשים אותו נתניהו רוצה להחליף. בואו נשמע מה אומר אלון בן דוד.
אלון בן דוד, שר, לא כיהן בתפקידים בכירים במערכת הביטחון, עד כמה יש לזה השפעה ביישומה של המלחמה?
זה מאוד מאוד מטריד, בלשון המתה, את צמרת צהל, להחליף שר ביטחון. באמצע מלחמה, אנחנו לא בימי שגרה. ולקחת שר ביטחון, שעם כל הכבוד לניסיון שיש לגדעון שר בקבינטים, הוא לא באמת בקי במערכת הביטחונית. אז למנות עכשיו באמצע מלחמה, שר ביטחון שלא יודע להבדיל בין גדוד ואוגדה, בין טנק לטומט, איך הוא אמור לקבל החלטות? נכנס אליו בבוקר מפקד שלדג עם מבצע לחילוץ חטופים. מה תרומתו לאירוע? יאירו אותו בארבע בבוקר, יגידו לו, תקשיב, יש עכשיו 200 טילים איראנים בדרך אלינו, האם להפעיל את המערכת הזאת או את המערכת הזאת, והוא יגיד, רגע, איזה מערכת, תסבירו לי מה היא עושה. אין לנו זמן לשכר לימוד, אנחנו לא יכולים, שר ביטחון עם שלט למד על הגב, זה בלתי סביר בעליל. עכשיו ראיתי, שרי ביטחון אזרחיים, מוכשרים מאוד, נטולי ניסיון צבאי, לקח להם לפחות שנה, להבין את המערכת הענקית והאדירה שהם נכנסו אליה, ותראים, יש מקום אחד עוד, בין משרדי הממשלה, שיש בו את המושג חרדת קודש, זה משרד הביטחון, כי מדובר בחיי אדם. מינוי של אדם חסר ניסיון ביטחוני באמצע מלחמה, זה שכר לימוד שישולם בדם, בדם של בנינו ובנותינו, זה יהיה המחיר.
ישולם בדם, אני מזכיר לכולם, הדברים האלה של אלון בן דוד, פרשן צבאי ותיק, נאמרו לפני מה שקרה בבירות וברחבי לבנון, מה שעוד יותר דוחף כאן לתקופה של הסלמה, תקופה מאוד 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 מסוכנת, ולכן אני אומר עוד פעם, ושלא יבלבלו אתכם, ושלא יספרו לכם סיפורים. כל הרצון של נתניהו להחליף, כי יש אולטימטום של החרדים, תזיז את יואב גלנט, כי אנחנו רוצים את חוק הגיוס.
אתה יודע.
אני מזכיר רגע, לפני שבועיים, שבוע וחצי, הייתה כותרת במודיע, עיתון של חסידי גור, ושם היה כמעט בטוח שהעניין הזה יסודר, היום אנחנו מבינים מאיפה היה ביטחון של עיתון המודיע, עיתון של האדמור מגור, של חסידי גור, מאיפה היה ביטחון שהעניין הולך להסתדר. כי הערכה הרווחת היא שגולדקנופ ביקש מנתניהו תזיז את יואב גלנט, תמנה מישהו שיאפשר את חוק הגיוס. עכשיו, מה זה חוק הגיוס? רבותיי, עוד פעם, יעיד יהודה שלזינגר לידי, אני אומר כאן חודשים, מי שלומד תורה שילמד תורה, מי שלא לומד תורה שיתגייס, כי הצבא זקוק נואשות, אנחנו רואים היום כמה גזרות מתוחות, הצבא זקוק לאלפי לוחמים חדשים, כי אלפי לוחמים יצאו מפעילות, חלקם לצערנו הרב, ולדאבון ליבנו נהרגו, וחלקם נפצעו, והצבא זקוק, כי הגזרות חותכות, ואנחנו פרוסים כאן במתוחים, הצבא מתוח עד קצה, ומילואים ניקים עושים פעם אחר פעם אחר פעם מילואים. אז מה שעושה עכשיו נתניהו, בד בבד עם הדברים הטובים שהוא עושה, זה לפתור גם כאלה שלא לומדים תורה מגיוס. ויושב לידי יהודה שלזינגר, שהוא בכלל בעד שכולם יתגייסו, כמו הציבור.
יותר חריף ממך.
יותר חריף ממני. אני אומר, מי שלומד, שיתכבד וישאר ללמוד. אבל מי שלא לומד, איך אומרים, אתה מסתובב הרבה יותר מבני ברק, אני גם מסתובבתי בזמן, אתה מסתובב הרבה יותר מבני ברק ממני, אתה יודע כמה אנשים לא לומדים, יושבים בטל, לא עושים כלום, מחפשים באמת כל קשקוש בעולם, ויכולים את כל המרץ הגדול שיש להם בגילאים האלה להפנות לטובת הצבא.
סרי, אתה אמרת לי מקודם, סיימתי לדבר, קשקוש מוחלט. אני מכבד אותך ואוהב אותך, אני לא אגיד לך קשקוש מוחלט, אבל אני כן ירים גבה מאוד מאוד גדולה, כי אני מחזיק ממך פרשן פוליטי ותיק. אני לא מבין איך אכלת את הבלוף הזה, את השק הזה, את הכותרת הרלביסטית המגעילה הזאת, שבאה לקבוע נרטיב שבמסגרתו החילוף של גלנט הוא בגלל החרדים.
זה
תקשיב, זה דף המסרים. רגע, רגע,
הקשבתי, אבל יהודה, אל תגיד לי מאיפה אני שואב את המידע.
תקשיב לי רגע.
אתה יודע מאיפה אני שואב את המידע?
רגע, דיברת.
אתה יודע מי דיבר איתי?
דיברת.
רגע, אתה יודע מי דיבר איתי?
דיברת. אני רוצה להציע לך מחשבה. אני רוצה להציע לך מחשבה. אני מכבד אותך, ואני רוצה להציע לך מחשבה.
לא, אבל אתה אל תגיד לי.
אתה אמרת לי קשקוש מוחלט, אני אומר לך לא קשקוש מוחלט. תן לי להציע לך תזה אחרת כפרשנות פוליטית.
רגע, זה רק משפט לפני שאתה עולה.
נו, עשית טלפונים, אתה יודע הכל. עכשיו תן לי להציע לך משהו. יודע הכל. הכל אתה יודע, נצויה. אני לא עושה כלום, רק מתרסק עם אופנוע. בסדר? עכשיו תן לי להציע לך תזה אחרת. פרשנות, מחשבה. לא מבטיח לך שזה הנכון, בסדר? אבל אני רוצה להציע לך מחשבה אחרת. תקשיב, ואולי, רק מחשבה, כל הדבר הזה של גלנט תמורת חוק גיוס, אולי הוא פשוט דף מסרים מטורלל ומתונף של אנשים שכהרגלם רוצים להפיל את הממשלה. למה זה לא הגיוני עובדתית? למה זה לא הגיוני, בסדר? ואתה בקיא בפרטים, ותן לי להציע לך רק מחשבה פוליטית אחרת. גלנט אמנם אמר לפני יותר מכמה חודשים שהוא רוצה הסכמה, בסדר? אבל מה קרה מאז? הסכמה על חוק הגיוס, מה קרה מאז? מאז הגיע בגץ, פסל, הסוגיה הזאת הגיעה לוועדת חוץ וביטחון, שם יושב נציג צהל, אומר, אני צריך עוד 3,000 חרדים, נכון? עד פה עובדתי, אתה מסכים איתי? יפה. יואב גלנט, שר הביטחון, לוקח את ועדת חוץ וביטחון אליו לקריה, זה פומבי, כולם יכולים לראות את זה, אומר, אני מבקש 3,000 חרדים, כמו שהצבא רצה, בסדר? לא, הכל בסדר. עכשיו זה מתגבש, עכשיו יש ועדת חוץ וביטחון. יולי אדלשטיין, דרך אגב, לא בדיוק פרייר גדול, אמר, מפה יצא חוק שהוא טוב לצבא, נכון? זאת אומרת, אנחנו בדרך לחקיקת חוק של 3,000. עכשיו תגיד לי לגבי סוגיית החרדים, תספר לך סיפור שגם אותו אתה יודע. גולדקנופ ופרוש ישבו בישיבת ממשלה, ואמרו, חבר'ה, מה עם חוק גיוס? אמרו להם, מה, אתם מסכימים ל-3,000 חרדים? אמרו, רק תעבירו את חוק הגיוס, שיש 3,000, מסכימים. איך למען השם, גלנט התנגד, צפוי להתנגד לחוק שהוא עצמו מגבש בימים אלה, שהוא חותם עליו, שהוא מנסח אותו, שהוא ביקש מוועדת חוץ וביטחון להביא 3,000. מה, אני לא מבין בכלל את הרעיון העובדתי שמאחורי הדבר הזה.
אז אתה לא מבין.
מה אתם אומרים? שגלנט, את החוק שהוא מנסח בוועדת חוץ וביטחון, מבקש להעביר אותו על פי נציג צהל, הוא אחר כך התנגד והתקע את החרדים, זה הרי לא נכון. זה לא נכון הגיונית. רגע, מה כן קרה? וזה לא קשור לאירוע של גלנט. קודם כל, ולכן זה גם לא קשור לחרדים. רק זה נורא קל להשחיר את הממשלה הזאת. בהנה, דרשו חוק גיוס, שדרך אגב יש לי מה להגיד עליו.
זה הסיפור.
ואני עוד, אז אני נותן לך תזה, אתה
רוצה לא מקשיב. זה הסיפור, לא, זה הסיפור.
זה לא יכול להיות שזה הסיפור, כי גלנט לא התנגד לחוק גיוס שהוא בעצמו מנסח, כן? מה כן הסיפור האמיתי? קודם כל, הסיפור הוא יחסי ראש הממשלה ושר ביטחון, שזה חרפה, ודיברנו על זה כבר חודשים ארוכים, ואני הראשון שחשפתי את זה בעיתון, תעשה שלזינגר קרע ביטחוני, אתה תראה, עמוד 2-3 פלוס שעה.
זה דף המסרים של נתניהו. קרע
ביטחוני.
זה דף המסרים של נתניהו. לא, אני אומר לך, כי אני יודע
אני חשפתי את זה, אתה אומר לי דף
המסרים. אז אני אומר לך שבלשכת ראש הממשלה מתדרכים.
זה לא יכול להיות.
דף המסרים של
נתניהו. לא יכול להיות. אתה תסכים איתי, אני מסכים על זה, בזה אנחנו קונצנזוס, שבתקופת מלחמה, יחסים בין ראש ממשלה לשר ביטחון לא יכולים להיות יחסים כל כך גרועים כמו שהם עכשיו. אז קודם כל זה הדבר הראשון. הדבר השני, אם אתה שואל אותי כפרשנות פוליטית, זה בכלל לא החרדים. זה הרי בן גביר. אוטוטו יש תקציב. ראש הממשלה לא רוצה להגיע לתקציב כשבן גביר הוא אירוע שהוא מכריע, ולכן הוא מנטרה לבן גביר בכניסה של שר. אבל כל הכניסה הזאת של שר, עכשיו, אתה יודע מה, אני אגיע אחר כך לכניסה של שר, אבל אתה מבין את האירוע של גלנט?
לא,
אתה מבין למה אתם בסך הכל מנסים להשחיר? עכשיו, אני יש לי דעה יותר נחרצת ממך בסוגיית חוק הגיוס, אבל אתם מוכרים אשליות לציבור. אתם מוכרים אשליות לציבור, אתם מוכרים כאילו מפטרים את גלנט של החרדים.
קומבינה פוליטית.
נכון. יכול להיות שיש קומבינה פוליטית כדי לסכל את איתמר בן גביר. אבל זה לא החרדים.
פספסת עוד משהו.
לא יכול להיות שגלנט יצביע נגד החוק שלו.
פספסת עוד סעיף בדף המסרים של נתניהו, שהוא לא מספיק נחרץ.
לא הבדי, היחסים ביניהם טובים?
הוא לא מספיק.
רגע, בדף המסרים של הרב לביסטים, היחסים טובים? אני שואל אותך.
דיברת.
אבל אתם חודשים מתלוננים פה שהיחסים ביניהם גרועים. וביבי אשם, ביבי אשם. אז עכשיו אתה אומר שהיחסים טובים וזה בכלל דף מסרים של ביבי? ברק, זה לא מסתדר לוגית.
טוב, שכחת עוד משהו בדף המסרים שנתניהו מפיץ, שלשכתו מפיצה, שגלנט לא מספיק אסרטיבי, גלנט לא מספיק אגרסיבי, גלנט לא מספיק מסתער, גלנט לא זה. עכשיו, כשהעובדות הן אחרות לגמרי, מי שרצה ב-11 באוקטובר 2023.
מה קשור? רגע, לא דיברתי על זה, אבל לא דיברתי על זה. למה אתה לא עונה? למה אתה לא עונה למה שאני אומר?
אני מענה אחד-אחד. תן לי אחד-אחד.
אתה חושב שהיחסים ביניהם טובים?
תן לי לענות, ריבון העולמים, אבל תן לי לענות.
שאלה קטנה, תמשיך אחר כך.
גרועים.
היחסים טובים? אז מה קשור דף המסרים של נתניהו?
עכשיו תן לי, הדף המסרים של
נתניהו. הרי חודשים אתם מתלוננים על זה שדף המסרים לא טוב. בבקשה, סע.
יהודה, מספיק.
סע, נו, אני מקשיב לך, אני רגוע מאוד. תרגלון אל העניין.
הספסת עוד משהו מדף המסרים שנתניהו אומר, שגלנט הוא לא מספיק מסתער, והוא לא מספיק הישגי, והוא לא מספיק ספק את הסחורה, כל הקשקושים האלה. אז אני מזכיר עוד פעם, לפני שאני עונה לכל מה שאמרת. 11 אוקטובר 2023, גלנט והצבא רצו לתת מכה מקדימה, נחרצת, קשה, מטוסים היו כבר באוויר, נתניהו לא רצה את זה, גייס לצורך העניין את אייזנקוט ואת גן, שגם התנגדו למכה הזאת, ולא רצו לפתוח.
סמוטריץ' אמר שהוא לא רופס.
יפה.
אני מוסיף לך.
יפה. עכשיו אני אומר לך לגבי מה שאמר.
סמוטריץ' אמר, שר הביטחון אינו רופס.
יש כאן קומבינה פוליטית. הניסיון להחליף את ראש, את שר הביטחון בתקופת מלחמה, בתקופה אולי החמה ביותר בעשרות השנים האחרונות.
היא בגלל החרדים?
אתה לא יכול להפסיק אותי כל מילה. מספיק.
נו, סרי,
היא בגלל הרצון לרצות את בעיקר את גולדקנופ, בעיקר את יהדות התורה, בעיקר את החרדים האשכנזים, שמבחינתם לא יכולים יותר לעמוד בלחץ האדמורים שלהם, האדמור בגור והאדמורים אחרים, שלא מעניין אותם כל הדברים האלה, הם רוצים חוק, הם רוצים פטור לחרדים. זה דבר אחד.
מתייחס למה שאמרתי. רגע, איך אתה אומר את זה? לא, דיברת למה שאמרתי, אתה עוד פעם ידעת את הפק.
אי אפשר.
אבל...
אי אפשר,
אבל ברק,
אי
אתה אפשר. נגעת בנקודה.
אז אני חוזר.
עכשיו תגיד לי מה אני טועה. עכשיו אני אתה חושב שגלנט בכל. יצביע נגד החוק שהוא...
תן לי לסיים. תגיד אחרי זה כל מה שאתה רוצה.
לא, אבל אתה מתייחס לנקודה.
הנקודה השנייה זה להסיר את האיום בפירוק הממשלה של איתמר בן גביר. איתמר בן גביר עם 6 מנדטים מאיים חדשות לבקרים לפרק את הממשלה. בזה שאתה מכניס את גדעון סער עם 4 מנדטים, שאגב 4 מנדטים האלה, לטעמי... אני הפרשן הצנוע, זה לא קולות שלו, זה קולות של בני גנץ, אנשים שלא רצו את נתניהו בחור במפלגה הזאת. 4 מנדטים האלה של גדעון סער מעלים את הקואליציה ל-68, ובכך מעקרים את האיום של איתמר בן גביר. סיבה שנייה לעשות את זה. סיבה שלישית, כמו שאתה אומר, הוא רוצה שר ביטחון, פחות דעתן, פחות חזק, פחות מבין בצבא, פחות עובד בשיתוף פעולה עם הצבא, פחות חביב על האמריקאים. הוא רוצה להיות למעשה שר, ראש ממשלה ושר ביטחון בפועל, מה שהוא לא יכול לעשות את זה עכשיו עם גלנט, העצמאי, החזק, הדעתן, המקצועי. אלה הסיבות, אין בלתם, כל השאר ספינים מטופשים, מסך עשן, על... תאמינו לזה, כיוון, פשוט אל תאמינו לזה.
כיוון שאני לא יודע איך לנהל איתך שיחה שבה אני טוען, אפילו לא אומר לך אתה טועה, אני אומר לך בוא תזרום איתי למחשבה פוליטית, איך גלנט יתנגד לחוק של עצמו, איך אתם מדביקים את זה לחרדים, ואז אתה חוזר ואומר את אותו דבר כמו שלך, אני לא יודע איך להתנהל את זה, באמת, כי אנחנו חוזרים כל הזמן לדנסר, בלסטר, בוקר טוב.
בוקר טוב, דיווחי תנועה ונמשיך.
בוקר טוב לאבי אשכנזי, מעריב.
בוקר טוב.
ובוא נפתח עם הסיפור שהותר ממש כעת לפרסום על ישראלי שהוברח לאיראן, קיבל תשלום וניסה והיה שותף לניסיון לפגוע בישראלים. בוא תרחיב על זה.
כן, בעצם איראן מנסה לנקום את חיסולו של ישמעאל הנייה על אדמתה, והיא רואה בישראל כאחראית, ובין היתר היא ניסתה לגייס אזרח ישראלי שנפגש פעמים, סליחה, על אדמת איראן עם סוכנים איראנים, והם ביקשו ממנו תמורת בצע כסף, תמורת תחום כסף גדול, לבצע התנגשות בראש הממשלה נתניהו או לחילופין בראש השבק או בשר הביטחון.
ישראלי ערבי, נכון? בוא, אתה לא יכול להיכנס לאיראן.
אני מניח שכן. בכל מקרה, מה שקרה זה שה... בחור אמר להם שאי אפשר לבצע התנגשות באחד מהאישים האלה, כי הם תחת הבטחה כבדה של שירות ביטחון כללי. ולכן הם הציעו לו לבצע התנגשות בנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, או לחילופין בראשי רשויות בישראל. בתמורה הוא ביקש מקדמה של $1,000,000 מהמפעילים שלו באיראן. שם היה איזשהו דין ודברים, ובסופו של דבר הם לא הגיעו להסכמות באשר לתשלום. ולכן העניין הזה ירד כרגע מהפרק. אבל במקביל הוא גם נדרש מהם להעביר חומרים, חומרי ריגול נוספים לאדמת איראן.
כמו מה? כמו מה?
כמו צילומים של מתקנים צבאיים, כמו ערכויות כאלה ואחרות. את כל הדברים השגרתיים, מה שנקרא, שארגוני ביון דורשים מהמרגלים שלהם, שהם אותם מפעילים על אדמה אחרת. אבל העניין פה, הסוגיה היא כפולה ומכופלת. אנחנו רואים בתוך פרק זמן מאוד קצר את הניסיונות של גם חיזבאללה וגם של איראן לפגוע באישים בכירים בישראל בדרכים שונות. אם זה הסיפור שנחשף בתחילת השבוע שישראל עצרה חודיה שהתכוונה לבצע התנגשות באישיות ביטחונית לשעבר, וגם ניסתה לבצע
בוגי.
התנגשות...
בוגי, זה כבר פורסם, כן? פורסם.
לא, לא, בוגי...
יש גם בוגי בעסק. בוגי זה בספטמבר 23, והיה שבק נוסף בכיר, שגם היה ניסה לפגוע בו.
אני לא יודע אם יש שבק, איש ביטחוני בכיר, בוא נגדיר זאת כך. אנחנו שומרים על כללי הצנזורה. ולכן אנחנו רואים פה את הניסיונות של איראן לפגוע באישיות פוליטית, ביטחונית, מדינית, מאוד בכירה, כתגובה לאירוע של... החיסול של ישמעאל הנייה, וזה צריך באמת להטריד אותנו בעניין הזה, גם מבחינת ההבטחה, גם מבחינת ההגנה, וכל הסוגיה הזאת שבעצם...
תגיד לי, אי אפשר כמובן לדעת, אבל מערכות, ההתראות, הדברים האלה מלמדים שזה עכשיו הולך להיות מוקד מאמץ בתקופה הקרובה לנקום על חסורם של אותם בחירים איראנים, חיזבאללה, חמאס, אני השוקר ואחרים?
כן, אני מניח שכן, זה בדיוק מה שאני אומר, זה נראה על פלאב כך, שיש פה מאמץ של הציר לנסות ולהוציא מתווה כזה של אירוע, של לפגוע בבחירים ברמה כזו או אחרת ישראלים. אגב, אנחנו מכירים את הסיפור של רצח רחבעם זאבי, שגם אז היה גורם שניסה להוציא את ההתנגשות והוציא את ההתנגשות בסופו של דבר. לא משוייך ישירות לאיראן, אבל המוטיבציה הזאת היא קיימת.
תגיד, איך בסוף תופסים בן אדם כזה? זאת אומרת, יודעים, מאזינים לו, מאזינים לכל אחד מאיתנו, זה מישהו בפרופיל, הוא בא ואומר, תקשיבו, הציעו לי.
אז אני אגיד מילה טובה
לשב"כ
על העבודה.
לא, רגע, אפשר לבוא ולהגיד, רגע, הוא לא קיבל שם את הכסף, ואז הוא בא לכוחות הביטחון ואמר, הציעו לי. אתה מבין?
אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע לענות לך את התשובה, תשובה מעניינת מאוד, אבל לי אין את שאלה מעניינת.
אבי, אבל בוא נעבור לגזרה הרותחת, הצפון, והבוקר עוד אירוע ירי טילי נונטט, בוא תספר לנו מה היה.
אז קודם כל אני חושב שאנחנו הולכים לאיזשהו כיוון בצפון של סבירת כוחות, אני חושב שישראל כנראה גמרה עומר לגבי פעילות בלבנון, אני חושב שהפעולות שראינו ביומיים האחרונים הן פעולות מקדימות למתקפה, אני מניח את זה. ושוב אנחנו רואים גם את הריכוז במאמץ של האוגדות שצהל מעלה, וזה לא סוד זווה כי כל מי שנוסע עכשיו בכביש 6 רואה את השיירות האלה שנוסעות צפונה ואל אותם שטחי כינוס בצפון.
אוגדה 98, נו, זה כבר פורסם.
אוגדה 98 ועוד יחידות נוספות.
זה אומר כניסה קרקעית? כניסה רגלית?
זה נראה על פניו ככה.
זאת אומרת שאתה להחתך כפרשן צבאי, ישראל חצתה את הרוביקון, ההתלבטויות נגמרו, האיומים הושלמו, והגיע הזמן למעשה?
אני חושב, קודם כל, הגיע הזמן למעשה כבר מזמן. השאלה אם אנחנו עושים את המעשה. עכשיו, כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, אתה רואה שאת המבצע שעשו של שיתוק המערכים של חיזבאללה על ידי נטרול מערכות הקשר שלהם, ופגיעה בפוש, בפיקוד ושליטה, זה מה שנקרא, יכול להיחשב כמבצע מקדים שאתה עושה לפני מערכה צבאית. הרי בסוף אתה לא עושה את זה בשביל השופרוני, שכולם יראו, הנה אני אעשיתי...
לא, אתה יודע, הייתה טענה נוספת ששמעתי, שחששו שזה עומד להתגלות, ולכן לא הייתה ברירה, חייבים להפעיל את זה, בלי קשר לעיתוי, ובלי קשר לשאלת תמרון קרקעי, או מכה שישראל מתכננת.
אז אני חושב, אז שוב, אני עם הידע הצבאי הדל שלי, ועם ההיגיון הבריא, שכל זה, מבצע כזה, כשאתה בעצם מנטרל, מערך שלם של צבא אויב שלך, אתה עושה את זה כי אתה רוצה לעשות איזושהי פעולה נוספת מן הסתם. זה ההיגיון הבריא, ואני לא נכנס עכשיו לעניין. וכשאתה רואה שבמקביל צהל מתגבר בצורה מסיבית, מעלה צפונה את היחידות שאמורות לתמרן, כלומר ראש החץ, אם זה אוגדה 98, סליחה, אוגדה 36, אתה מבין שקורה פה משהו.
אבל אבי, אולי היגיון בריא הוא דווקא לתת מכה, לפגוע ברשת הקשר שלהם, באנשים שלהם, לגרום להם באמת לאבד כיוון, ואז אם אתה נגיד לא רוצה מלחמה, אז אתה מחכה רגע, ומעלה בינתיים כוחות לצפון כדי להזהיר אותם, אל תגיבו, וככה אתה פוגע, זה עוד פעם, נראה לי היגיון בריא, זה גם בסדר, כאילו לא, מה רצינו עכשיו, חרבו דרבו להפציץ כל לבנון, מה האופציה השנייה? לי זה נשמע כמו משהו שהוא סביר.
האופציה השנייה, האופציה שכרגע מונחת על הפרק, זה מבצע צבאי, לבצע תימון ברמה כזו או אחרת, אני לא יודע להגיד לך עד לאיפה התקדמו, אם יגיעו לבירות או יגיעו 24 קילומטר מהגבול או 48, אני לא יודע להגיד לך איפה קבע.
אני אגיד לך למה אני אומר, כי יש איזשהו תזה שאומרת עכשיו, רגע, זה בכלל הייתה קלה, רגע, מה האסטרטגיה, מה התכלית, מה הפעולה, למה זה היה טוב, למה בזבזת או לא בזבזת, ברמת common sense, שוב, אפס הבנה בביטחון שיש לי, ברמת common sense, אתה נותן להם מכה, וואו, אבל זה לא סתם מכה על הדרך, זה מכת פתיחה של טיל. נתת להם מכת פתיחה פנומנלית, הדלקת את כל האירוע הזה, גמרת אותם ככה מבפנים, ועכשיו אתה גם מזהיר אותם, חבר'ה, אם אתם תגיבו, אני יש לי גם מוקדש שם, ואני אתחיל. זה סביר בעיניי, זה לא משהו שכאילו תבוסתני.
בעולם הזה הכל סביר, אבל כשאתה עושה מהלך כזה, זה מהלך שאתה רוצה להשלים איתו פעולה נוספת נרחבת. אתה לא עושה את הפעולה הזאת רק כדי לעזרה. זה נשק כבד, זה נשק משמעותי. אתה מצד אחד מראה יכולות מטורפות שיש לך, יכולות שאתה משתמש בהן לעתים בצורה חד פעמית.
אבי, שאלה אחרונה לפני סיום, לפי מה שאתה מבין מביטחון, מצהל, אפשר להגיד שחיזבאללה נמצא בשלב הזה, בימים האלה, ביומיים האחרונים, במצב החלש, הבעייתי, הרעוע, הפרוץ, הגדול ביותר מעשרות השנים האחרונות?
כן, אבל, כן, אבל, השאלה היא מה מידת ההשתקמות שלו במהירות וביכולות. וזה אני לא יודע להגיד לך, אני מניח שחיזבאללה נכון הוא פגוע, חיזבאללה חטף מכה מטורפת גם ברמת הפיקוד וגם ברמת השליטה שלו וגם ביכולות הטקטיות, אבל בוא לא נזלזל בצד השני, ואני מניח שחיזבאללה ידע להתאושש די מהר.
אני מקווה שכבר אף אחד לא מזלזל באף אחד כאן באזור. לזלזל זה, אני מקווה, יצא מהלקסיקון.
מילה אחרונה, יש לנו עוד חצי דקה?
לא, אין לנו.
שתי דקות, יש לנו. תגיד, אבי, בכל זאת אירוע מאוד 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 כואב, מאוד מאוד דרמטי, ארבעה הרוגים בעזה. פרטי התקרית?
כן, עיקרי התקרית, אנחנו יודעים שבעצם יש בעזה מלחמת גרילה, ובעצם הם מלכדו מבנה, כמו שמרקדים הרבה מאוד מבנים, מחברים משם מצלמות של הילוכי רוורס, מה שנקרא, של כלי הרכב, אתה יודע, המצלמה הקטנה הזאת, מחברים לחוט לתוך חדר בקרה, וברגע שהם מזהים תנועה של כוח צהל לתוך מבנה או לתוך איזשהו סמטה, הם בלחיצת כפתור מפעילים את אותם מטענים.
ואין לזה, זה תרגולת? כאילו, אנחנו כבר יודעים איך נכנסים למבנים.
אז יש תרגולת, ואתם יודעים שיש את התרגולת שמשתדלים להפעיל רחפן קודם, ואחרי זה גם מטעני זעזוע, כלומר לראות אם יש מטענים שהזעזוע שלהם יפעיל את המטען. הבנתי שכן עשו את התרגולת הזאת, אבל כנראה שאחד לכמה זה גם מפספס איזשהו מטען, ובסוף לרוע מזל הוא גם מפוצץ וגורם לפגיעה כל כך קטנית הזאת.
אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, תודה רבה שהיית איתו.
תודה רבה לכם.
תודה אבי.
פרסומות.
תגיד את זה כבר, עשית לי פרומו בפרסומות, נו? אני הולך להגיד לך משהו.
נכון, אני הולך להגיד לך משהו. אתה ביססת את כל הטיעון שלך שנכון להחליף שר ביטחון על סמך היחסים המאוד מאוד לא טובים, וזה אני מסכים, בין ראש הממשלה נתניהו לשר הביטחון גלנט. תגיד לי, מה עם היחסים בין נתניהו לגדעון סער? להתחיל להשמיע לך כאן את כל האינסרטים שגדעון סער אמר על נתניהו, ולהשמיע לך את כל הדברים שיאיר נתניהו אמר על זה בחקירת משטרה. אני לא עושה מפאת כבודו של גדעון סער לחזור על זה, רגע.
אתה מתבלבל בכתובת, כאילו אני חסיד של סער. אני האירוע, אני מסתכל על המעצד, אותי זה לא מעניין, לא ביבי ולא סער.
אבל הטיעון...
אותי רק יותר מצחיק, שבמשך חצי שנה אתם אומרים, איך יחסי גל
אבל אתה מביא כאן טיעון שאני מפריך אותו בשנייה. אתה טענת שהסיבה לחילופים זה קודם כל היחסים הראויים.
נו.
ומה תגיד על היחסים בין נתניהו לגדעון סער?
אני משווה ומעלה. אני משווה ומעלה. היחסים בין סער, זה שהם היום נחשבים כאילו ליחסים יותר טובים, זה הזיה בעיניי. זה תרלול. אני זוכר את המסיבת עיתונאים של אלקין, יוצא על ביבי ב-3,000 קמ"ש. אני לא מגן על המהלך.
אז אתה אוכל את הטיעון הזה שזה בגלל היחסים הראויים?
לא, ברק, אתה מתבלבל בכתובת.
אתה מחליף מישהו עם יחסים לא טובים.
אתה מתבלבל בכתובת, אני לא בעד.
קשים ביותר.
לא מעלד, אני לא יודע אם אני בעד או נגד המהלך הזה, זה לא כל כך מעניין אותי, אני פרשן פוליטי, אני מסתכל על זה מהצד, אני לא בעד להגן על זה, רק נורא נורא מצחיק אותי, שבמשך חצי שנה אנשים רלביסטים אומרים, איך אפשר לעבוד ככה, נתניהו וגלנט לא עובדים, הוא לא סופר אותו, הוא לא סופר אותו, רוצים להחליף, איך מחליפים?
אם היית בא ואומר, מחליפים את גלנט ב... לא יודע מה, רמטכ"ל לשעבר, סתם אני זורק מהראש.
נמצא מישהו שווה ביחסים טובים איתו. גבי
אשכנזי, או אני לא יודע מה. הייתי אומר לך, אתה יודע, אפשר להתווכח, הוא רוצה מישהו יותר...
אני מסכים, אבל אתה טוען פה טענה שהיא לא נגדי. אבל
אתה ממנה מישהו שאין לו שום מושג בצבא, אתה ממנה מישהו שהיחסים שלו עם נתניהו אחורים הרבה הרבה יותר.
אני לא אמרתי שאני מאוד בעד, אני יושב בצד, מסתלבט על רבלרביסטים, שאומרים כל השנים, איך אפשר לנהל ככה מלחמה שהם ביחסים נוראים, ואז מחליפים
אני אומר לך, איך מחליפים? זה כמו להגיד, אי אפשר להחליף שר ביטחון באמצע מלחמה,
אתה מחליף מישהו,
אבל אפשר להחליף.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר, ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
חזרנו, סרי, כל היום הוא בטלפון, מה, מי כותב לך?
כל העולם ואשתו.
מה, שאת זה, שאתה טועה, שאני זה, שאי אפשר פה, מה הם כותבים לך?
מידע, מידע, הכל מידע.
לא, לא, לא. שמע רגע, רגע לפני התאונה הכיפית הזאת, חזרתי מכיכר החטופים. עכשיו אני משתדל לעשות לי נוהג בכל יום שלישי, בין אם העניין של לסקר, בין אם לא, בדרך כלל אני כן מסקר את זה, כי יש שם תמיד אירועים. אני כל יום שלישי בכיכר החטופים, זה אירוע שהוא קצת פחות מוכר, בסדר?
כן.
למה? כי זה כאילו אירוע, כל יום שלישי יש אירוע, ואירוע מכובד. עם זמרים, עם משפחות חטופים, מעגל לשיח עם משפחות חטופים. השבוע הקשבתי לאחות של רומי, לירדן, היא כבר חודש, היא סיפרה איך היא כבר חודש לא הולכת לאולפנים, כי היא לא יכולה לסבול את זה וכל מיני דברים כאלה, ואיך היא מאוד מאוד שמחה לראות. עכשיו, האופי של ההצהרות האלה הוא שיש שם יותר דתיים, בסדר? אין איך להגיד את זה אחרת, יש שם המון כיסויי ראש, יש שם גם חרדים, יש המון בנות אולפנה, המון 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 דתיים, בסדר? עכשיו, אתה יודע מה מטריף בדבר הזה? אני הולך לשם, ומה אני שומע מכל האנשים? איפה אתם? איפה אתם, ערוץ 12, 13, איפה אתם כלי התקשורת בעצרת הזאת? למה אתם לא מראים את העצרת הזאת? העצרת הזאת, למי שלא יודע, היא יותר רגועה, היא בלי שלטים של ביבי רוצח,
אתה יודע, אני מדבר איתך עכשיו, אני בדיוק רואה את יחי יהוד, אביה של ארבל יהוד, מתראיין בערוץ 12. אם אפשר להגיד דבר שהוא לא נכון, זה לטעון שהתקשורת, אני מדבר על ערוץ 12 ו-13,
רגע, רגע, מה הקשר? אבל אני נותן לך
לא מתייחסים לחטופים כל היום הם בטלוויזיה.
סרי, אף אחד לא אומר שמתעלמים ממשפחות החטופים, זה לא הטענה. על מה קטעת עכשיו? הטענה שלי הייתה שביום שלישי יש עצרת שהיא מתנהלת בצורה אחרת, מתנהלת בצורה מכובדת, כואבת, סבלנית, דרך אגב עם טקסטים קשים מאוד נגד הממשלה, נגד בעד עסקה. השבוע היה שם משה שפירה, אביו של הנר, הוא נתן שם סשן, אני אעלה אותו עוד מעט לרשתות החברתיות, איך הוא מדבר בעד עסקה. זה לא משהו שהוא פחות נגד החטופים או פחות נגד עסקה, הוא בעד עסקה, הוא בעד החטופים, הוא מדבר על זה. אבל האירוע הכי מדהים, אין שם לא עיתונה, אין שם תחקירן, עיתונה, תאורן של כלי התקשורת, אין שם. זה פשוט אירוע מדהים, ולא, אף אחד לא נציגי המחאה וזה. האירוע הזה של יום שלישי, בגלל שהוא סבלני, בגלל שאין שם ביבי רוצח, בגלל שזה לא קלפלניסטי, בגלל שזה, פשוט לא שומעים עליו בתקשורת. זה אירוע מדהים. שנייה.
לא, אבל מה זה שנייה?
אין, לא שומעים עליו בתקשורת. לא שומעים עליו בתקשורת, כלום ושום דבר, וזה אחד הדברים שאולי הכי מתסכל. עכשיו, מה זה מלמד אותך? שבסוף התקשורת לא באמת, 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 סליחה, לא רוצה להגיד את זה ככה, מאוד מאוד רוצה את החטופים, אבל הולכים כל הזמן לרע, הולכים כל הזמן לביבי רוצח, למחבל, לכלב תליה, לחבל תליה, לכל הדברים, כל הדברים המאוד מאוד רעים בעצרות, אתה יודע, אני יצאתי ביום חמישי שעבר מהקריה, יצאתי מהקריה, אני מסתכל לחוץ, אתה רואה 50 אנשים, 50 אנשים עומדים עם כל הטקסטים הכי הכי קשים, אין לי בעיה, מדינה דמוקרטית, תגידו מה שאתם רוצים, אבל 50 אנשים, בום, כותרות, חסימות בגין, תל אביב סגורה, עניינים, 50 אנשים, אני עולה על הגשר, אמרתי, אני אצלם את הזה, רק שירו, 50, אתה הולך שם על כל יום שלישי, 200, 300, 400 איש, שרים, קצת סליחות, קצת זה, קצת באמת כאב אמיתי, ושמה אפס כלי תקשורת. לכן יש לי איזושהי תחושה, ואולי אני לא מתבלבל, שבכלל כל האירוע, יש חלקים מאוד גדולים בתקשורת, שלא ממש 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 נורא נורא כואב להם על סוגיית החטופים, יותר לוקחים את זה ומשתמשים בזה לכיוון האנטי ממשלה, האנטי ביבי, כל הדברים האלה. אחרת, אין לזה שום הסבר הגיוני איך מעצרת הזאת מתעלמים, מתעלמים תקשורתית, לבין 50 אנשים בקפלן ובבגין עם הטקסטים הנוראים שאותם שומעים כל הזמן.
אז אני רוצה להגיד לך, שאם יש כלי תקשורת שלא מורידים את סוגיית החטופים לשנייה מסדר היום, ואמרתי לך, בעודנו מדברים, אני רואה את אבא של ארבל יהוד מתראיין.
למה אין תקשורת ביום שלישי?
טוב, אתה עכשיו,
למה אין תקשורת ביום שלישי? למה אין תקשורת ביום שלישי? בעצרת הרגועה. למה זה הולך רק לקפלן?
מספיק, מספיק.
יש לך תשובה לזה? פעם אחת תענה לי לעניין.
אני לא בהתר
חקירה. פעם אחת תענה לעניין.
טוב, אני רוצה לענות על מה שאני רוצה ולא מה שאתה רוצה שאני אענה.
זה בדיוק, אתה חוזר כל הזמן עצמך.
מספיק, מספיק.
בבקשה, נו, נו, נו.
אתה מתחיל להגזים, באמת.
לא, אני לא מגזים.
אתה מגזים.
לחלוטין.
טוב, אז אוקיי, אני לא בחקירה אצלך.
כמו עם הסיפור עם גלנט.
אז אני עוד פעם, אם יש כלי תקשורת שלא מורידים את סוגיית החטופים לשנייה, כולל סרטונים, כולל רעיונות עם בני משפחה, כולל בתחילת תוכנית להקרין את השמות שלהם ואת התמונות שלהם, זה הכלי התקשורת שאתה מלין עליהם, בעיקר ערוצים 12 ו-13, בלי גם 11, בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. לי חסר משהו אחר, לי חסר שחברי ממשלה ידברו עליהם, לי חסר שחברי כנסת מהקואליציה ידברו עליהם, לי חורה שבני משפחה, שאני רואה אותם חדשות נבקרים באולפנים, חורה מאוד, שמספרים שמנסים לקבוע עם חלק, לא אומר כולם, מחברי הקואליציה פגישות והם לא רוצים לקבל אותם. לי חורה שחלק ממשפחות החטופים, עזוב אותי מפגינים, משפחות החטופים מספרים שהם מפגינים מתחת לבתים שלהם, הפגנות שקטות, יושבים שם ומתחננים שמישהו ירד וישמע אותם, ואף אחד לא מדבר איתם, וכולם מתעלמים מהם. אתה יודע, שמענו את בני משפחת סרוסי, את הזוג ההורים סרוסי, השבוע, מספרים על כמה הם התחננו לפגוש את ראש הממשלה, כמה הם התחננו לפגוש שרים בממשלה, לדבר איתם על בנם, ואחרי שבנם נרצח במנהרה עם עוד 5, ראש הממשלה התקשר אליהם ואמר להם שהוא רוצה לפגוש אותם, אמרו לו תודה רבה, עכשיו אתה לא מעניין, שרצינו אותך לא הגענו אליך בכלל, עכשיו תודה רבה, מה תגיד, שאתה משתתף בצער, שעשית הכל, לטעמנו לא עשית הכל. ואני עוד לא אומר מילה על התחקיר אתמול של ירון אברהם המצוין, התחקיר המצוין, על כל ההזדמנויות שפוספסו לשחרר את החטופים. לכן אתה נדבק לדברים אזוטריים. רגע,
הצרט של עיקר החטופים לא שישי זה אזוטרי.
אתה נדבק לדברים אזוטריים. כי בסוף, אם אני צופה בטלוויזיה,
אתה יודע מה עשו לך באולפן?
תן לי, אם אני בסוף,
שאתה אומר על הפגנות בעיקר החטופים זה אזוטרי?
אז אני אומר לך שבסוף, בסוף, מה שחשוב, שכלי התקשורת שאתה תוקף אותם ומלין עליהם, לא מורידים כמעט לשנייה את העיסוק בחטופים, גם בימים שהקשב הציבורי בצפון על כל המשתמע ועל כל האירועים שם.
למה הם לא באים
ביום שלישי? וגם כשהקשב הציבורי, גם הקשב התקשורתי אמור להיות ביהודה ושומרון.
למה לא באים להצהרות ביום שלישי?
אותם כלי תקשורת,
לא טענתי שלא עוסקים בחטופים.
12, 13 ו-11.
לא טענתי, אבל אתה עונה על משהו שלא אמרתי. לא טענתי שכלי התקשורת מתעלמים מחטופים.
אני לא יודע מה.
טענתי שבהפגנות ביום חמישי באים לכל דבר, וביום שלישי שיש עצרת
שתתים. אני לא יודע מה יהיה שם. אני לא יודע.
ברור שאתה לא יודע, זה בדיוק הסיפור. אבל זה בדיוק הסיפור.
אני לא יודע.
אתה לא יודע, כי אתה לא שומע על זה בתקשורת. אל תבוא. כי אתה בתקשורת לא שומע על זה. כל יום שלישי עצרת רגועה. זה שאתה לא יודע, זה בדיוק הסיפור כולו. אבל זה מה שיולי אדלשטיין הרי אומר. יולי אדלשטיין הרי ישב השבוע בכנסת, אמר, אני רואה מי יושב מולי. הם עושים פילאטיס, הם עושים זה, אני חוזר מהכנסת, עושים צעקות, צעקות, ממשיכים לעשות פיקניק, ממשיכים לעשות יוגה. אני יוצא מהעצרת הזאת. אני יוצא מהעצרת הזאת. אני הולך לבר השופטים שם, עובר שם באבן גבירול. כל הבר מלא, נוסע בכל דבר, כל הפאבים מלאים, כל הברים מלאים.
אתה שם לב שאני לא מדבר על אפגינים.
כשביסמוט נוסע ליפן, אז נכנסים, באים אמא שלו. אבל כל תל אביב, סליחה, יש עצרת חטופים, למה אתם לא באים? למה אתם לא באים? למה הבר השופטים מלא? למה כל הפאבים מפוצצים? יש עצרת, תבואו. כי העצרת הזאת לא מעניינת אף אחד, אתה אפילו לא מכיר את העצרת הזאת. למה אתה לא מכיר את העצרת הזאת? כי העצרות האחרות הן פוליטיות.
מה יש לך היום? מה יש לך? אתה בא רעב, אתה בא שמעתי, לא באים
אחר, אפילו לא יודע מאיזה, אז אני אומר לך, כי לא באמת מעניין אותם החטופים, מעניין אותם הממשלה, מעניין אותם גולדקנופ, מעניין אותם לזה, פעם זה יהיה קורונה, פעם זה יהיה זה,
שמעתי, זה מה שאדלשטיין אמר,
בדיוק כמו שאדלשטיין אמר,
שבמצאי שבת יש לי לא מעט חברים שכל מוצאי שבת בלי קשר לדעתם על הממשלה, ובלי קשר על דעתם הנחרצת הקשה על גולדקנופ, שעסוק בהכל חוץ ממה שצריך להיות עסוק, הולכים במוצאי שבת ומפגינים בצמתים ונושאים את דגלים ונושאים את תמונות החטופים, והם באים כי אחי
לא
רגע מספיק,
למה הם לא באים ביום שלישי?
אוקיי, אז אני, הם רוצים לבוא במוצאי שבת,
למה אין תאורן של התקשורת בעצרת הרגועה ביום שלישי המחברת ואתה, הסובלנית טוב, הנעימה
לא,
למה?
אוקיי,
למה?
אני רוצה להשמיע משהו אחר, שמענו
מה שמעניין אותם,
צריך להגיד את האמת. במיליון אחוז.
בדיוק, תודה רבה.
יאללה, מיצינו את הנושא הזה.
אני שמח שאתה מסכים איתי, ואפרופו מכונת רעל.
אני רוצה להשמיע אינסרט, אני לא הצלחתי לדעת מי זה הדובר, אבל אתמול בערוץ 14 נשמע הקטע הבא. תשמעו, לטעמי אחד הקטעים היותר, אני לא הייתי אומר ביזרים, מדאיגים, מדאיגים, כי יושב אדם בפאנל, בערוץ לגיטימי, ותשמעו מה יש לו להגיד, אני לא חושב שמישהו התנפל עליו, או מישהו קטע אותו, או מישהו אמר לו, אדוני, דיבורים כאלה לא בבית ספרנו, בואו תשמעו מה אמר אתמול האיש בערוץ 14.
אני אומר לכם שאני לפעמים חושב שאנחנו לא בשלים להיות דמוקרטיה. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להיות קצת יותר דיקטטורית, כי מה שקורה פה זה אובדן שליטה. תראו מה שקורה ברחובות, תראו מה שאומרים אנשי צבא לשעבר. אז אני יודע, זה לא יישמע פופולרי, אבל תראו, דמוקרטיה זה משהו שמאפיין מדינות יותר ותיקות ויותר מיושבות. אני לא בטוח שאנחנו במצבנו היום, במזרח התיכון, ובכמות האויבים שסביבנו, בשלים להיות דמוקרטיה, ואל תיכנסו עליי, זו דעתי האישית.
טוב, תראו, זה, אתה יודע, ככה מתחילים לחורר דמוקרטיה, בנוסף לעוד כל מיני צעדים, שאיש כזה, הוא בר שיח וחבר פאנל לגיטימי, יושב ואומר, בשביל מה אנחנו צריכים דמוקרטיה? בשביל מה בכלל טובה דמוקרטיה? ואני אומר לך, לך אחורה להיסטוריה, אתה תראה את התהליכים, אותם תהליכים שאנחנו כולנו מודאגים מהם, ואחד מהתהליכים האלה זה פתאום אנשים באים ומסבירים לך בצורה שכלתנית, אנשים מהיישוב, בצורה כביכול, רציונלית, הגיונית, אתה יודע, זה תקופת מלחמה, תקופת חירום, הדמוקרטיה בכלל מפריעה לנו לנצח את האויבים, להתגבר על המכשולים, אז בואו חבר'ה, בואו לפרק זמן מסוים נקפיא את הדמוקרטיה, נחיל דיקטטורה, ניתן לי דיקטטור לנהל אותנו, ובוא היום, כשהמצב ישתפר, נשב ונדון שוב אם יש מקום להחזיר את הדמוקרטיה הזאת שמפריעה. עוד דבר מסוכן, עוד דבר בעייתי, עוד דבר מגונה שמתרחש בתקופה הזאת, שכמעט הכל מוכר. ועכשיו אני אומר לך, אם אנחנו כבר מדברים על דברים לא טובים שקורים בחברה הישראלית, עזוב את המלחמה הקשה, שעליה אנחנו מדברים בלי הפסק, על באמת כל החזיתות, אנחנו מציינים עוד מעט שנה, אין לנו יד, אנחנו עדיין יודעים, לא הולכים, למרות הישגים טקטיים אדירים שראינו בשנה האחרונה, אדירים, של באמת חיילים אדירים, של שבק עצום, של מוסד, באמת, שמסעיר את הדמיון, אתמול...
רגע, אני יכול להתייחס לזה מתישהו?
כן, רגע, תן לי להתייחס אחרי זה לזה. אתמול עזבת המשטרה ניצב סיגל בר צבי, וסיגל בר צבי נעמה את נאום הפרידה שלה, ובואו תשמעו מה היא אמרה, אני חושב שתקשיבו למה שהיא אמרה, לכל אחד מאיתנו יש סיבה מאוד 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 רצינית להיות מודאג אחרי הדברים האלה.
הזנחה של מגזרים שלמים על ידי כל גופי השלטון, איך גזענות וכיפוח מצמיחים פשיעה ומערערים על המשילות. גורמים עברייניים שולטים במנגנונים לגיטימיים במדינה הזו, חוקיים, מועצות מקומיות שבראשם עומד ראש ארגון פשע. זה המצב. ברקע של הצרות והאסונות שפוקדים אותנו בעת הזאת, ישנה חובבנות נפשעת של בעלי תפקידים במוקדי כוח, אנשים שמקבלים החלטות לגבי החיים שלנו, החלטות שנגועות בבורות או באינטרסים פוליטיים או באינטרסים אישיים. מתווספת מנגד מדיניות אולטרה פרוגרסיבית של מערכות חוק ומשפט, עודף של סלחנות כלפי עבריינים, חקיקה שמגנה על הרעים ומפקירה את הטובים, שמקדשת את זכויות הפרט על חשבון הביטחון של הציבור. יפה.
תביא שום, חמור מאוד. אגב, לא, אתה יודע, נטול שום אג'נדה פוליטית, כי היא כאן מכה לכל הכיוונים, מדברת על עבריינים, על פושעים שעומדים בראש רשויות מקומיות, מדברת על עבריינים, על פושעים שהשתלטו על רשויות מקומיות, מדברת על מערכת משפט סלחנית, על גורמים פרוגסיביים שבאמת חומלים על הרשעים ופוגעים בטובים, וזו אישה שהייתה עשרות שנים במשטרה, כמעט בכל תפקיד אפשרי, היא אומרת את הדברים האלה, ואנחנו צריכים כולנו להיות מודאגים, עד מודאגים מאוד, מהמצב שאנחנו נקלענו אליו.
כיוון שאת הנושא האחרון אני לא מכיר, אני סומך על סגל, ואם היא אומרת דבר כזה, אז קצת עצוב לי שניצב במשטרה אומרת את זה, גברתי, אלו, רק אל תגידי, תחקרי את זה, פתחי.
מפרשה.
אני אומר, אבל איפה היית כל הזמן? אחלה, אני הולך איתה.
זה נאום פרישה שלה, היא לא יכולה להגיד את הדברים האלה, כי חלק מהדברים האלה מופנים לדרג המדיני ולבתי המשפט. היא לא יכולה להגיד את זה בעודה במדהים.
אני מוסיף עליך, אל רק תדברי על זה בנאום הפרישה, ולא רק תדברי על זה בנאום הפרישה. כשאת ניצב במשטרה, תפתחי חקירות, בלי למצמץ.
היא פורשת.
אבל איפה הייתה עד עכשיו?
אז היא אומרת, תשמעו, אני ניצב במשטרה, ואני מזהירה אתכם לפני לכתי, אני הולכת, ביי ביי, סיימתי.
אבל עד עכשיו איפה הייתה?
לפני לכתי, אני מניח שהיא עשתה כל שלאל ידע, מכיוון שמדובר בקצינה מקצועית, רצינית, ישרה.
אני מסכים.
היא באה ואומרת, חבר'ה, לפני שאני הולכת, אני מדליקה כאן לא פנס אדום, פרוז'קטור ענק באדום, תדעו שזה המצב, זו המשטרה שאני עוזבת.
סבבה, אני ואתה...
וזו המדינה שאני עוזבת.
אני ואתה נגד שחיתות, בסדר? אני טוען שכל מי שמושחת שצריך ללכת לכלא, בסדר?
עכשיו לגבי... אוקיי, אמרת סיבל
דבי. לא, אין בעיה. אני רוצה שמה שניצב סיגל אומרת, אני רוצה לטטא ולנקות את הדבר הזה. אני רוצה יותר ממנה. לא רק להגיד את זה בנאום פרישה, אני רוצה גם שתדבר על זה ותחקור את זה וכל מה שזה. זהו, זה אחד. אין לי מספיק מידע לגבי הדבר הזה ולא זה. עכשיו לגבי הבחורצ'יק הראשון. עזוב את זה שאתה מבין, לא נעים, זה לא חשוב, אבל הוא אומר דברים חשובים. ואתה יודע מה?
חשובים.
אני אגיד לך למה.
זה שאמר קצת.
אני אגיד לך למה. הוא צודק. סליחה, הוא טועה, הוא חושב שאנחנו בדרך לדיקטטורה, הוא לא מבין שאנחנו כבר בדיקטטורה. כבר היום במדינת ישראל היא לא בדרך לדיקטטורה, היא בדיקטטורה. יש פה קבוצה קטנה מאוד, שולית באופן יחסי, ששולטת בכל הזרועות הכי חשובים. היא שולטת בכסף, היא שולטת במשפט, היא שולטת בתקשורת.
לא, הוא התכוון למשהו אחר.
יש פה דיקטטורה.
הוא התכוון שהממשל הנוכחי...
ומי שחס וחלילה, חס ושלום, חושב אחרת מהדיקטטורה, קודם כל מציירים אותו מופרך, חזוי, מטורלל, חולנים, מוציאים אותו.
אבל הוא התכוון למשהו אחר, מר שלזינגר.
עכשיו, אני הולך איתך יותר.
אבל הוא התכוון למשהו אחר. עכשיו, תראה מה קורה בדיקטטורה. אני מצייר לך. אני מצייר. אבל הוא טועה.
הוא חושב שאנחנו בדרך לדיקטטורה, הוא לא מבין שהדיקטטורה חיה, קיימת, נרשמת. אני אתן לך דוגמה.
נתניהו.
אני אתן לך דוגמה נדרת. עמית סגל, אתה מכיר? עמית סגל?
רגע, מה שאתה מכיר?
רגע, אבל דיברת... נכון, אני ישבתי פה בשקט והקשבתי לך.
מה? בשקט לא ישבת.
ישבתי בשקט והקשבתי לך. הבחור טועה, הדיקטטורה כבר כאן, ואם עמית סגל, אחד האנשים הכי חזקים והכי חכמים בתקשורת הישראלית, כבר מתחילים בכל הטוויטרים לשרוף אותו, ואפילו להדביק לו כל מיני סיפורים, הזיות וכל מיני דברים כאלה. הלאה. ברנו טגניה, אחד האנשים הכי מוצלחים היום בערוץ 12, כבר מציירים אותו בכל המאמרים של הארץ כעבד, עבד של בן גביר, ברנו טגניה.
אבל מה זה אומר?
עכשיו זה לא
נפסק. מה זה אומר?
הם הופכים את כל מי שקצת, קצת לא מתיישר לפי דף המסרים שלהם, שצריך ללכת נגד, 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 הם הופכים אותו לזה.
מה שאמר הבחור, רגע, אני רוצה לחדד.
לא, אבל אני הקשבתי
לך ברגע. מה שאמר הבחור זה של לבטל את הדמוקרטיה,
להכיל דיקטטורה.
דיקטטורה בשלטון הנוכחי.
אחלה.
חבר'ה, הדמוקרטיה מפריעה לנו. אתה לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי.
לא, אני ממשיך את מה שאתה אומר. אנחנו בדיקטטורה, עכשיו תקשיב טוב.
איזה
דיקטטורה? איך נשמע למה שגאולה אבן,
אני יודע מה שגאולה אבן
אמרה פה, אך לפני שעה קלה.
אתה יודע, גאולה אבן, רגע, אני אגיד לך, מלינה על אנשים שהצביעו עבור בעלה.
נהדר, תן לי בבקשה את גאולה אבן.
אני אתן לך כמה דוגמאות, לא את כולן, כי כאמור מדובר באלפים כל יום, טקסטים כמו דם החטופות על ידייך, את באמת רוצה לטבול את ידייך בדם החטופים שירצחו מרגע הצטרפות גדעון לממשלה, ראיית רוצח חטופים תתביישי לך, יש מעשים שאין אליהם סליחה, אלוהים ישמור מה אתם מעוללים לנו שתקבלו חזרה, את בוגדת, את חיה עם בוגד, בוגד במיליוני בני אדם, בוגד בנרצחי 7 באוקטובר, דם אזרחים על ידייך, לא נסלח, לא נשכח, תתביישי לצאת לרחוב. אם גדעון יתמנה לשר ביטחון, נבייש אתכם לכל מקום שתלכו, תהיו מוקצים לעד. לא נשכח, לא נסלח, נדאג שאתם והילדים שלכם יזכו לביוש ציבורי בכל מקום. זה מה שאת רוצה, להיות משפחה מקוללת, ארורים ובזויים.
תקשיב רק מילה, אין בן אדם ידוע במדינה. זה חל עליי הקטן ועליך ועל כל שר ועל כל בן אדם שמשדר שלא חוטף כללות גם דברים טובים אבל גם יומי אותי אגב זה משעשע מה הסיפור? בוא נגיד ככה אני רוצה להגיד לגאולה שהיא אני מאוד מכבד אותה שהחטופים והחטופות בעזה סובלים הרבה יותר מלקבל אס-אמסים עכשיו היא מקבלת אס-אמסים אנשים שהצביעו לבעלה הרי בעלה רץ עם גנץ האנשים האלה הצביעו עבורו כדי שהוא יהיה רק לנתניהו והוא לקח את המנדט והולך לחזק את נתניהו אז, אז היא מקבלת אס-אמס אתה יודע גם מה, אני אקיר לך מה אני מקבל תאמין לי את הדיזלדה, אותי זה משעשע אני מניח שגם אתה הילנת לא פעם ולא פעמיים על כמויות הרפש שאתה מקבל אז מה, אז מקבלת אס-אמסים אתה לא מקבל אס-אמסים אני לא מקבל אס-אמסים וואטסאפים, הודעות אז מה, שטויות במיץ עגבניות
מה מדהים בסיפור הזה מה מדהים באמת באירוע, חוץ מהעובדה הקטנה שאתה עכשיו אמרת, משפט שהוא פנומנלי, שהוא לקח את המנדטים שהצביעו לו רק לו, נכון, מי והוא רוצה לעשות ב... היית נכון, פה ממשלה שלמה, כי, שבנויה
אני,
על הדבר.
רגע, אני אשמל לך מה הוא אמר.
אתה, שישה מנדטים
אני אגיד לך מה הוא אמר. רגע,
פתאום זה לא בסדר.
רגע,
כשנפתלי בנט עשה את זה,
כאן,
כולם אמרו שזה סבבה,
בהפסקה כאן אמרת,
ואיזה גבורה, רגע,
בהפסקה כאן אמרת, אני לא מבין למה
לא נותן לדבר.
בהפסקה כאן אמרת, אני לא מבין למה לא משמיעים.
אתה יודע, אפילו שהתפרצת לאינסרט שלי,
למה לא?
נתתי לך רק כדי שתוכל לאפשר לי לדבר, אבל אתה לא מאפשר לי לדבר.
בהפסקה ידוע מאזינים, אתה אמרת, אני לא מבין איך לא משמיעים את הגידופים הפסיכיים של אלקין לפני הבחירות נגד נתניהו.
ברור.
אז אנשים ששמעו את הגידופים האלה, ואת הדברים הקשים שגדעון סען אמר,
עכשיו אני אוכל רגע...
הצביעו עבורם, כי חשבו שהם...
אחרי ששמעתי את הסשן שלך, אחרי שמעתי את האינסרט שלך, אחרי שהעברתי את האינסרט שלי ונכנסת לתוך האינסרט שלי, האם אני אוכל פעם אחת להשלים משפט?
אתה לא מפסיק להשלים משפטים.
בסדר. עכשיו, זה הדבר הכי מדהים. עכשיו כועסים האלה שאמרו שבנט הוא מנהיג ובנט הוא גיבור ולפיד, ואיזה יופי שהם הולכים.
מה קשור לפיד? מה קשור לפיד?
אתה עכשיו הלנת על הדבר הזה שגידו לקח את המנדטים שהצביעו לו והולך איתם לביבי. נכון. שלום, הייתה פה ממשלה שלמה במשך שנה וחצי שהוקמה על שקר וכזב
טוב, בוא נעשה לפרסומת אחת ותמשיך את הנאום תמשיך את הנאום ברק זהב ונחזור
רגע, על מה בוקר טוב? חבר'ה, אי אפשר להפסיק אותי באמצע
בוקר טוב,
אחרי שניתן לברק 20 דקות
בוקר טוב, לנדב
20 דקות
בוקר טוב, לנדב
חבר'ה, זה לא רציני, באמת.
אתה מוכן להירגע?
יש בן אדם על הכם,
בוקר טוב לנדב מרן, אח של עומרי מרן שחטוף בעזה, בוקר טוב
בוקר טוב לכם חבר'ה
קודם כל בוא תספר לנו אתה מדבר על, אנחנו מדברים על הפגנה שמארגנות משפחות החטופים מפורום תקווה בדרישה להכרעת חמאס. בוא תספר לנו על ההפגנה הזאת שאתם מתכננים.
ההפגנה הזאת היא, להבדיל מההפגנות רפיסות בבגין, בתל אביב, ההפגנה הזאת היא בעצם באה לחזק את הממשלה ולדחוף אותה להתחיל לעשות מעשים. מעשים שהם לא רק פעילות צבאית, חיילים, מטוסים, טנקים שיורים, אלא הגיע הזמן כבר להכניס את הנושא הזה של הכרעת חמאס גם במישור האזרחי שלו. וזה אומר לשלוט על הסיוע ההומניטרי שנכנס, שלא יגיע לידי חמאס, ושחמאס ימכור אותו וירוויח כסף ויממן פעילויות שלו ברחבי עזה, שזה משהו שסותר לגמרי את המטרה של המלחמה. אז הגיע הזמן, כבר לפני 10 חודשים, אבל הגיע הזמן להתחיל לעשות את הפעולות האלה גם, כן. אפשר לספח שטחים ברצועת עזה, בקיצור, לעשות פעילויות נוספות שילחצו את חמאס, והגיע למצב שהוא משחרר את החטופים.
איפה אנחנו טועים היום? כי הפגנות שלנו הן מדברות על מה?
הפגנות שלנו היום מדברות על פירוק ממשלה, על פירוק החברה הישראלית, על להקשיב למה שאיחיה סינואר מבקש מהציבור הישראלי לעשות, צאו לרחובות, תפגינו, תפגינו נגד הממשלה, תצרפו את הרחובות, והציבור הישראלי בצורה עיוורת הולך ועושה את זה, והוא גם לא רואה את הסימטריה בין המעשים שלו למעשים של איחיה סינואר,
שכתוצאה
מהדברים האלה, שנייה אחת ברק,
כן.
כתוצאה מהמעשים האלה, הוא מגביר את הדרישות שלו, ומקשיח את העמדות שלו לגבי עסקה. אז כל הפעילות הזאת שנעשית בתל אביב, של המפגינים שם, פשוט מונעת כל שחרור וכל הגעה לעסקה עתידית עם חמאס.
אז על מי אתה מלין בעצם? אתה יודע, אני רק רוצה לחדד את הדברים, אפרופו סיוע הומניטרי, ראיתי הקלטות שפרסם אלמוג בוקר בחדשות 12, על שיחה בין מחבלי חמאס שטוענים שאין מקום במחסנים כבר לכמויות האדירות של הסיוע הומניטרי שנכנס. עוד הוסיף אלמוג בוקר שבחודש ממוצע הם זוכים לרווחים של חצי מיליארד דולר, מדבר על מחבלי חמאס, כתוצאה מהסיוע הומניטרי הזה. על מי אתה מלין? יש כאן ממשלה וממשלת ימין ימין שאני מניח שהצבעת לאחת מהמפלגות שמרכיבות אותה. על מי אתה מלין?
אני, אתה בדיוק אומר את מה שאני אמרתי. הגענו למצב, כאילו היינו צריכים להיות שם כבר מזמן, אבל ממשלת ישראל צריכה להתחיל לשלוט בסיוע האזרחי, ההומניטרי, שלא ייכנס ויגיע לידי חמאס. זאת אומרת, אני פה בא בדרישה לממשלה להתחיל לעשות דברים אחרים מעבר לירי ברחובות עזה ופיצוץ מנהרות. צריך להפעיל לחץ על חמאס גם בדרכים אחרות, ואת זה היו צריכים לעשות מזרמן, ואנחנו דורשים שיתחילו לעשות
כן,
את זה עכשיו.
כן, אבל אני מזכיר לך, אתה יודע, אפרופו הסיוע הומניטרי, שזה דרישה אולטימטיבית ממש של ארה״ב, להכניס סיוע הומניטרי לאוכלוסייה שם, שכמו שאתה אומר, בצדק רב, חמאס משתלט על זה ומתחזק את שלטונו. אני מזכיר לך שראש הממשלה הוא זה שעומד מאחורי זה, הוא זה שהולך לרעיונות ברשתות אמריקאיות ומספר כמה סיוע הומניטרי נכנס לרצועת עזה, מספר על זה בנאום שלו בקונגרס. אז בוא, אתה יודע, הכתובת היא אחת.
אבל לא, אבל אתה מחפש כתובות, ואני בא ואני אומר, בסדר, אין מה לעשות, יש עלינו לחצים, צריך להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה. אבל הסיוע הומניטרי היום מגיע למחבלים של חמאס, וכמו שאתה אומר, שאלמוג בוקר אומר, שהם מוכרים את זה ועושים על זה מיליונים. אני אומר, בוא נעצור את זה, בוא נכניס את זה לתוך מקומות שצהל שולט עליהם, להנגרים שצהל שולט עליהם, והחלוקה של הסיוע תעשה על ידי מדינת ישראל, ולא על ידי החמאס. הרמטכ"ל
מתנגד לזה בצורה.
אז אתה אומר,
אז הרמטכ"ל הוא בסופו של דבר פקיד ממשלתי.
לא, הוא לא פקיד, הוא לא פקיד. בו הרמטכ"ל הוא לא פקיד.
לא התכוון לכלל,
הוא
התכוון כדרג מכריע ודרג צבאי.
בדיוק, בדיוק. הרמטכ"ל הוא אמור לבצע הוראות שהוא מקבל מצד שר הביטחון, שמקבל הוראות מראש הממשלה. הוא לא צריך לשאול יותר מדי למה.
גם מדיני צריכות להיות להפסיק את הסיוע המיליטרי ולכבוש את הצעות.
אתה מבין מה אתה אומר. אתה אומר למעשה, ברגע שישראל, ולא סתם הרמטכ"ל מתנגד לזה, ברגע שישראל לוקחת האחריות, קרי, שלטון, ממשל צבאי, זה אומר שאנחנו אחראים כלפי העולם, 2.5 מיליון עזתים, אנחנו אחראים להכל, לחינוך, לרווחה, לבריאות, לתעסוקה, להכל. זאת אומרת, אנחנו בנוסף למטלות הקשות מאוד שיש לישראל בתקופה הזאת, בכל החזיתות, בישראל פנימה, אנחנו עכשיו מוסיפים לחיותנו, כי ככה העולם מתייחס למי ששולט ברצועה, 2.5 מיליון עזתים, מבחינת העולם, כל מה שקורה להם ויקרו להם כנראה דברים לא טובים, ישראל אשמה. זה החיות שאתה מוכן לקחת על עצמך?
כן, זה החיות שאני מוכן לקחת על עצמי לפרק זמן מסוים, שבו אנחנו נפרז את רצועת עזה, העולם יבין שאין יותר חמאס, אין יותר שלטון דמוני של חמאס, ויהיה אפשר להכניס לשם אלטרנטיבה למדינת ישראל וצהל, כמו שהעולם רוצה גם שיקרה.
אני כבר לא מדבר על הוצאה כספית.
אין לי שום רצון לשלוט על...
אני כבר לא מדבר נדב על ההרוגים שיהיו, וזה אומרים בצבא, מה המשמעות של דבר כזה, זה הרבה יותר הרוגים. רגע, לא להפחיד, וזה גם אומר, אחרי הרוגים, שזה הדבר הכי 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 חשוב, יש גם משמעות כלכלית, זה עשרות... מיליארדים שישראל תצטרך לשלם עבור השליטה הזו בעזה. אתה גם את זה לוקח בחשבון?
אני גם את זה לוקח בחשבון, ואני לוקח בחשבון שאם אנחנו נעשה כמו שהרמטכ"ל דוחף לעשות, לצאת מרצועת עזה ולגמור שם את המלחמה, אנחנו לא נראה 101 חטופים, ותושבי עוטף רצועת עזה ימשיכו לחיות תחת מתקפות טילים.
הרמטכ"ל דוחף לעסקה. הרמטכ"ל דוחף לעסקה שבמסגרתה יחזירו את 101.
הרמטכ"ל לא דוחף לעסקה, הרמטכ"ל דוחף לעסקה שבה אנחנו מפסיקים את הלחימה היום ואחר כך מדברים על חטופים. הרמטכ"ל לא דוחף לשום עסקה, כי אין שום עסקה שבה גם מצד חמאס, אין שום רצון של חמאס. חמאס מה שהוא אומר זה תיצאו מרצועת עזה ואחר כך נדבר על עסקה. אז אם זה מה שהרמטכ"ל דוחף, אז הוא לא רוצה להילחם. אז הוא גם לא רוצה לשלוט ברצועת עזה ולהביא באמת ביטחון. התפקיד שלו זה לספק ביטחון.
אי אפשר להגיד שהרמטכ"ל לא רוצה להילחם.
הוא לא רוצה להילחם, נקודה. אתה רואה את זה, אתה שומע אותו.
אתה שומע מה הוא אומר, אתה שומע את האנשים שלו מדברים בשמו, אתה שומע את דובר צהל, אתה שומע את שר הביטחון שלו רוצה להילחם. לא סתם עכשיו אתם התווכחתם ברדיו על, על, על העניין של גדעון סער וזה, אבל שר הביטחון לא רוצה להילחם.
טוב, אני...
על מה אתה מדבר? הם לא רוצים להילחם.
נדב, אני ממש חלוק עליך לחלוטין, אבל בסדר, נשאר חלוקים.
חבל.
אני חושב שהם... אתה מדבר כאן על באמת הטובים שבאנשים שלנו, ולפתור אותם ככה.
מותר להביע ביקורת.
בסדר, בסדר. אמרתי, נשאר חלוקים.
שמע, אני לוקח את מה שהוא אומר.
שמבוקר עד לילה עסוקים בלחימה, ולהגיד שהם לא רוצים להילחם, אתה יודע, הם פשוט מדברים על סדרי עדיפויות, יש עכשיו גזרה רותחת בצפון, הם חושבים שאת עיקר המאמץ צריך להשקיע שם, עיקר המאמץ בהחזרת עשרות אלפי התושבים ביישובי הצפון לבתיהם. הם חושבים...
ואני רוצה שיחזירו את אח שלי.
צודק במיליון אחוז.
ואיך שהם רוצים לסיים את האירוע ברצועת עזה, אני מצטער, זה לא יחזיר את האח שלי.
נדב מירן, אח של עומרי, אינשאללה שנראה אותו כבר פה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. אתה יודע מה מדהים? שאם עולה משפחת חטוף שאומרת, נכנסת, ביבי, בכל הכוח, חזק, 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 אתה נותן לדבר. אם הוא פה, בן אדם מביע ביקורת על הרמטכ"ל, אז אתה ניבל. לא, מותר להביע ביקורת על הרמטכ"ל.
תקשיב, הרצי הלוי, אח שלי היקר הרצי.
הכל בסדר, גם אני מעריך אותו.
בן משפחה.
אבל למשפחת חטוף שעולה מהצד הימין, נורא, כאילו אתה נורא מתקיף אותו כזה.
כי אפילו הסמנטיקה. אפילו הסמנטיקה.
משפחת חטוף מהשמאל שתעלה, אתה תבוא ותגיד,
מפריע לי הסמנטיקה. אני לא יכול לסבול שמתייחסים לרמטכ"ל כמו
פקיד. אבל משפחת חטוף. בסדר, אם היה עולה משפחת חטוף משמאל, אני הייתי אומר לו, לא, תגידי, בי, 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 בי.
רגע, סליחה, מה העלפתי אותו? אמרתי לו, לדעתי, לא נכון ולא ראוי לקרוא לרמטכ"ל פקיד, ולא נכון להגיד
שזה... לא, לא התכוון לקלל, הוא התכוון שהוא לא הדרג המחליט.
אז אני אמרתי שאני חלוק עליו.
טוב, יאללה, בסדר,
מותר להיות חלוק עליו.
בוקר טוב לגיא שמעון. אחיו של סמל ראשון דותן שמעון, לוחם בגדוד שקד מחטיבת גבעתי שנפל בפיצוץ המטען. מה שלומך, גיא? חרה,
מה אני אגיד?
כן.
לא טוב.
ספר לנו קצת מה שאתה יודע על התקרית.
לא יותר מדי.
התקרית
הזאת היא תקרית שהתחילה
בשנת
1980.
אתה יכול לספר לנו טיפה על דותן?
כן, דותן בחור מדהים. אני לא יודע, אני מוצא את עצמי עכשיו כל הזמן מדבר עליו, וככל שאני מדבר יותר אני פתאום קולט כאילו כמה יש עוד ועוד. פתאום היום אני טיפה בבוקר שוכב במיטה וטיפה, רק זוכר את השנה האחרונה, רק מדוגמאות מהשנה האחרונה, איך הוא...
למשל, תן לנו קצת.
הוא האח הקטן שלי, כביכול, אני גידלתי אותו, הוא היה כאילו, התמודדנו המון ביחד, הבינו המון, ופתאום אני קולט שהוא בכלל בשנה האחרונה תפקד כאח הגדול, כאילו, וגם לפני, הוא בא לבקר אותי באריאל, כאילו, חוזר מהצבא, פתאום בא, ישר בא לבקר אותי, כאילו, במקום שאני אבקר אותו... אפילו סתם, כאילו, בא, יודע שאני עמוס, אז הוא יבוא רק לזה שעה, לשבת סיגריה, קפה, וכאילו היה לו מאוד חשוב הקשר בינינו.
חייבים לציין שלפני כמה שבועות הוא נפצע באורח קל מפגיעת רסיסים, נח יומיים בבית, התאושש, וחזר ללחימה בעזה.
נכון, נכון. הוא גם כאילו באותה פציעה, הוא לא ביקש עוד גימלים ששאלו אותו, אתה רוצה עוד גימלים טיפה לנוח? לא, אני רוצה לחזור, כאילו, היה לו ממש חשוב לחזור, יש אחרי הפציעה, כאילו, חברים שלו, ולא סתם נצאת לחופשה. הוא טיפה התבאס על זה שכאילו, שהוא לא קיבל איזה התרעננות ככה, בחודש וחצי האחרונות, כאילו, והפציעה כאילו החשיבו לו את זה התרעננות, אבל המזל זה שכאילו, הוציא אותו התרעננות בסוף האחרון. אבל דותן, נשמה
תאורה,
אוהב לתת, אין.
ובטרגדיות המזעזעות שפוקדות את הארץ שלנו, אז תפארת לפידות, בת זוגו, נרצחה בשבעה באוקטובר.
לא בת זוגו, היא הייתה מדריכה שלו בקרן קובי.
מדריכה שלו, אוקיי, אתה יכול לספר על זה? איך הוא הגיב לזה ואיך?
היה לו מאוד קשה, הוא גם בזמן הלוואה שלו הוא היה בצבא, ומכל השבעה, ולא שחררו אותו, ו... והוא כתב לעצמו במכתב כאילו עליה, וביקש מההורים ללכת לנחם את המשפחה בשבילו. היא הייתה בקרן קובי, בקרן כאילו למשפחות שכול, והקרן נתנה לו המון. היא הצימה אותו ממש, וכל הטיולים והאיבוד הרגשות שם, והיא הייתה דמות מאוד משמעותית לו שם. ואחרי כמה כאילו ביציאות כאילו הראשונות שלו, אחרי כאילו המון זמן שהם סגרו במלחמה, אז ישר כאילו ישר הלך לתפארת ולעוד שני אנשים, כאילו עשה איזה יום כזה של סבב של ניחומים שהוא לא הספיק של כל תחילת המלחמה שהיה שהוא היה בצבא. היה לו המון רגישות כלפי זה.
תגיד, וזה לא הטרגדיה הראשונה במשפחה, נכון? נופר, חותכם, נהרגה ב-2013.
בגיל 17, בתאונה.
נכון. טרגדיה שזיהזו את המשפחה, גם את דתן. אבל דתן הוא החזק. הוא כמה שזה קשה. כאילו כן בחינו על זה, כן... וגם העלה המון עצבים והמון תסכול וזה, אבל בסוף הוא תמך בהורים בצורה לא נורמלית, בי הוא עזר לי המון, הוא נתן לי תקווה בחיים. כאילו אם אני חושב על האסון כאילו שנופר בלי דותן, היינו מסתכלים אחרת לגמרי.
תגיד, אני חייב לשאול אותך, גיא, משפחה של שלושה אחים, אתם הופכים בעצם לילד יחיד, איך ההורים?
ואני שמעתי אתמול בפרופו איך ההורים את ההספד קורא הלב, קורא הלב של אמך.
איך הם?
איך
אבא ואמא?
דתן היה להגיד שמלפני הם גם לא במצב הכי טוב כאילו, וכל פעם כאילו יש איזה טריגר שמציץ את המצב הנפשי, אבל בסוף מהניסיון שלי, חלק הקשה הוא לא עכשיו בשיבה, כי אתה עדיין לא מבין, ויש פה אנשים, ויש
פה אשליה. מרגישים, אחר כך הריק.
כאילו, עוד חודש זה יהיה מעניין לדעת איך היא, ואני מקווה שנצליח לשרוד את זה.
ההורים חזקים?
מבחינתי הם ממש חזקים, הם שרדו את נופר, וגם בכלל היה להם עוד ילדה לפני נופר שנהרגה אחרי 5 ימים.
נכון, האמא דיברה אתמול, אמך דיברה על זה, על בת בגיל 5 ימים, ועל נופר.
אז נתים חזקים, אבל עכשיו זה אתגר אחר, וכאילו, ועוד מכה, אז אני מקווה שבשבילי הם יהיו חזקים, ובשביל עצמם, כי אין ברירה. הזמן יעבור.
גיא, יש לך, אתה יודע, משימה, באמת, באמת, אני אומר לך, על הכתפיים שלך, משימה כל כך, כל כך קשה וכבדה, אתה צריך עכשיו באמת לעזור, גם לעצמך וגם להורים, למשפחה כולה, שחווים טרגדיה עצומה, ועברו טרגדיות לפני כן, וזה באמת קשה מנסוע, קשה מנסוע, אבל המשימה שלכם היא להיאחז בחיים.
נכון, אבל כאילו קל להגיד בהתחלה כזה, כן, אני אמשיך בחיים וזה.
נכון.
ובסוף אתה מוצא את עצמי חזרוק בבית.
נכון.
אין לי כוח ללכת לעבודה. נכון. אין לי כוח. אני מצאתי את עצמי השנה, כאילו, אני בלימודים, ואני אומר לעצמי, מה אני לומד בכלל, כאילו, או שיכול להיות שאני אמות, או שכאילו יקרה משהו לדותן, וחייב לצאת את הזמן איתו, כאילו, מה אני בזבז את הזמן הלימודים? ואז אתה אומר, לא, אני אמשיך, כאילו, בסדר, אבל צריך להמשיך בחיים. ואז עכשיו אני אומר לעצמי בדיעבד, למה המשכתי בחיים? למה לא עצרתי הכל? הייתי מנצל את הזמן עם דותן. למה? אז תמיד...
גיא שמעון, אנחנו מפה רק נשלח לך חיבוק גדול. חיבוק גדול. ולהורים.
ולהורים ולמשפחה כולה. באמת, באמת.
הלב שלנו איתך לגמרי. תודה, תודה ששוחחת איתנו.
תודה רבה. ולא תדעו עוד צער.
פרסומת.
אתה יודע, אנחנו מדברים ומתווכחים וצועקים, ובסוף עולה גיא שמעון ומספר על אחיו סמל ראשון דותן שמעון זיכרונו לברכה שנהרג השבוע, ומספר על אחותו נופר שנהרגה בתאונה, ועל עוד אחות שנפטרה בגיל 5 ימים, ומספר על הקשיים, על הסבל, על מה שעובר על ההורים, על מה יהיה אחרי השבעה כשכולם יעזבו את הבית, ואתה יודע זה מפרק אותך, והכל נראה כל כך
דלוח וכל כך לא מעניין וכל כך שולי נוכח הטרגדיות העצומות האלה שאנשים חווים בחודשים האחרונים.
אין לי מה לומר, אין לי מה לומר. כאב אדיר, אתה לא יכול להפסיק לחשוב על ההורים. באמת, זה פשוט משהו נורא והיום. טוב, שבת בפתח, שבת עם ידיזוק ורפואה קרובה לבוא. נכון?
כן, אנחנו נסיים. אורחים ומפיקים, סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור, סתיו קורנס, איציק אהרון ובני שאולסקי, אורחים בדיגיטל, רעות מתתיהו ארנון, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, אחרינו גיא פלג. שלנו סוף שבוע נעים, שבת שלום,
שבת שלום, שהשם יפנך אותך ואת כולם,
רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושבאמת לא נדע דברים רעים.